ברוך לרב אוהב ציון. אנחנו בעזרת השם נתחיל כהרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר על חרקים בסוגי מאכלים. יש, אני אספר לכם, אתמול היה לי שיעור במבשרת, והגישו שם, היה ברכות לעילוי נשמת דובדבנים, אלה הקיים האדומים. ואמרתי להם, ראיתי זה שיושב לידי ברוך השם, מכניס אותם לפה אחד אחד, מוציא רק את הגבעול. נכנס שלם ויוצא הגבעול. אמרתי לו, נשמה טובה, צריך לבדוק. תפסיקו, תפסיקו וכל זה. מרשים, ברוך השם, בסדר, התווכחו מעט. אמרתי לגבי, תביא סכין. דובדבן שיש לו רכות קצת, מצוי בו תולעים לבנים. פתחתי בתוך תוכי, אמרתי, ריבונו של עולם, שיהיה קידוש השם. צצו מלא תולעים לבנים בתוך הדובדבנים. אז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה רוצה לומר שאכלתי תולעים? אמרתי לו, בטח, נשמה. אכלת לא אחד ולא שתיים. צריך לבדוק הכל, כן, ואם צריך לבדוק הכל, קשה מאוד, נשמה טובה, אז אל תאכל. מה אתה רוצה שנעשה? לאווים, ארבע, חמישה לאווים, חזיר ועוד חזיר, חזיר זה לאו אחד, רק שנבין. אני אומר, אין מה לעשות, צריך לבדוק, ובפירות הקיץ בעיקר, ועל זה, גם על זה אני רוצה לדבר ברשותכם השיעור. אני אתחיל לפי סדר א' ב' בגדול. ראשית כל, לגבי אבקות מרק, אבקות, יש אבקת פלאפל, כל הדברים האלה שקונים מהחנויות, אם זה במקום, וזה מאוד מודד לנושא של חרקים, במקום שהתחלופה גבוהה, בדרך כלל זה נקי, אבל אבקת מרק מלפני הפסח היא ישנה, או בפרט אם כל האוויר שלו ירד, רבותיי, צריך לבדוק שלא צפים חרקים מתי שנותנים את זה. עכשיו, לגבי אבטיח, אבטיח זה פרי שאין איתו שום בעיה, אותו דבר אבוקדו, זה בסדר גמור, אבל מלון, מה שכבודו אומר גם כן, הוא בדרך כלל נקי, אין לנו איתו בעיה בכלל. אנשים שואלים לגבי פטריות, צריך לדעת, פטריות קונים לא בתבזורת, אלא אם כן זה מגיע בדרך כלל במסעדות עם חותמת מהדרין. פטריות קונים את הסלסלה המרובעת עם הניילון נצמד, יש עליו חותמת של הרב אפרטי, כשרות למהדרין של חברת מרינה, או אם יש חברה אחרת זה לא משנה. אני מדבר על הפטריות שמפיניון. למה? מה הרעיון? פטריה גדלה בתוך מקרר על מצע, מביאים אותו מהולנד, לאחר שבועיים מתחילים לצוץ פטריות, מהרגע שכתפנו את הפטריה, כל שלוש שעות צומחת עוד פטריה. הצמיחות הראשונות הן סגורות מתחת לכיפה, מקום שלא יכולים להיכנס טריפסים, חרקים קטנים. אבל הנגלה השנייה, השלישית, זה כבר סוג ב' וג', לא לגעת. לכן, אם אתה קונה פטריות, תקנה בכשרות מהדרין, ולפני כן גם כן לשטוף את הפטריה עד כמה שאפשר. צריך לדעת, המיקום בבית של הצימוקים, המיקום שלהם במקרר, ואם אנחנו קונים צימוקים, קונים את הירוקים, הצהובים, לא לקנות צימוקים שחורים, ולא בפרט אלה שמגיעים מסין. ולמה? הצימוקים מייבשים אותם באוויר הפתוח, תחת העץ, בקרם, ושם הרבה פעמים זה נכנסים חרקים. לכן השימור בקירור, ואם עצה טובה, מי שרגיל לאכול אורז עם צימוקים, עדיף שימיר את הצימוקים בחמוציות. החמוציות הן נקיות. משל, למה לא נעשה מדגם? אין לדבר, אני אגיד לכבודו, ראשית, רבנו, תן לי רגע, אני אסביר. מדגם מופיע בהלכה, עושים מדגמית, אבל למה? דבר שהוא נגוע מאוד, הוא בחזקת נגוע מאוד, לא מיעוט מצוי, הוא נגוע מאוד, לא יעזור מדגם, לא יעזור מדגם. ולכן, כי גם אם בזה אין לך, בשני יש לך. אני אתמול, דובדבן היה, דובדבן לא היה, דובדבן היה, דובדבן לא היה. אז מה המדגם? לא עוזר מדגם. לגבי תאנים, מכילה הרב, היה שם בשולחן תאנים. תאנים טריות. פתחנו, הוא אומר, הנה, איפה חרקים? איפה תולעים? צריך לדעת. בתאנים הבעיה שהתולעים מאוד דומים לנימים של, של בשר הפרי. והרבה פעמים הם מתות, וזה נראה לך, אתה לא רואה את זה בעין. לא רואה את זה בעין. אגיד לכם, בפרט אנשים שכבר הראייה שלנו עם הגיל מתחילים להיות חיטייר, אין מה לעשות, כולנו. ולכן צריך, אם אתה לא יודע לבדוק, לא יכול לבדוק, עדיף שלא. עכשיו בדרך אישה מתקשרת אליי, קנתה חרדה, לא משנה, גברתי, מה הכשרות? היא מנסה, מסכנה, 5 דקות להגיד לי מה הכשרות. היא אומרת לי, הכתב קטן. אז ריבונו של עולם, אז תקחי איזה נכד. אתה עובד במטבח. אז לכן, המשגיח, יש לך משגיח? מצוין. אז תגיד למשגיח שיבדוק בצורה טובה. לגבי אננס. אם יש כמו עקיצה לדובדבן, או הוא רך, אז תפתח אותו. אבל אם הוא שלם, בפרט אלה הירוקים טיפה, כן? הבהירים יותר, יותר בדרך כלל הם בסדר, הקשים. אננס, אננס טרי, אין לנו בעיה איתו, גם אננס בשימורים, בדרך כלל זה נקי, זה בסדר גמור. עצה טובה, מי שמשתמש ביטריות, יש את הפסטות, כל אלה. שוב, אם אנחנו קונים במרכול שהתחלופה גבוהה, אין בעיה, אבל לפעמים יש כאלה שיש להם טראומה, והם קונים מלא מלא, ועכשיו הוא משתמש בפסטה שהוא קנה לפני 2-3 חודשים. הפסטה הזאת יש מצב שהיא תליה. מה לעשות? לשטוף אותם, יש את המסננת, לשטוף את זה לפני שאתה שם בסיר. לא ישירות מהאריזה לרוקן לסיר. לשטוף את הפסטה, זה יכול להיות פתיתי אורז, זה מה שנקרא בן גוריון. כל אלה, לשטוף אותם לפני כן, לשטוף ולהשתמש. לגבי הפרסק, לגבי הפרשזיף, נקטרינה, כל הדברים הללו, מאוד תלוי באיכות של הפירות, אבל גם כן, תעזבו, לא, ודיברנו על זה לא פעם, לא מברכים על פרי שלם. מה, כן? לא. בתפוח אין לי בעיה, בבננה אין בעיה. אבל פרי שלם בכל אלה שיש חשש לחרקים, פשוט מאוד תפתח, תפרוס ותראה מה אתה אוכל שחלילה לא תצא תקלה. ארטישוק, התחתיות אין בעיה, אבל העלים שלו, מה שנקרא לבבות, זה נגוע מאוד. לא אוכלים את העלים, שהיינו קטנים, היינו אוכלים עלים של ארטישוק, השם ירחם עלינו, נכון הרב אוהב ציון? ארטישוק. מה זה ארטישוק? תבוא אחרי השיעור, אני אראה לך. בכל אופן, מאכל מרוקאי. התחתיות של ארטישוק שמגיע כפו, אין בעיה. בורגול, כל דבר שהוא מחיטה, חובה לבדוק לפני השימוש, לשטוף, לבדוק מה שאפשר לפני השימוש. איך? פטריות, דיברנו על זה הרגע. לגבי הבמיה, במיה טריה, שימו לב לחצות את התרמיל לאורך, מצאנו שם כמה פעמים חרקים, חוצים את הבמיה לאורך ובודקים. לגבי במיה קפואה בדרך כלל יותר נקי, יותר נקי. תמיד בכל הירקות, גם בפלפל, חצילים, להוריד את הראש, את התפרחת, את מה שמחובר לקרקע להוריד. למה? הרבה פעמים מצוי שם חרקים. אני יודע שיותר יפה אולי את החציל בליל שבת להגיש שהוא שלם עם הפרח שלו. לא, להוריד את הפרח והכל בסדר. גזר בחזקת נקי. לגבי הבשר, חברים, אנחנו נמצאים בשיא הקיץ, בשר, יש זבוב הבשר. הוא מריח והוא מטיל ביצים על אלה הירוקים, יש להם זבוב ירוק, ירקרוקת יש להם, אתם יודעים מה אני מתכוון? אלה מסוכנים. מה זה מסוכנים? הם מטילים על בשר ביצים, תוך 2-3 יומים מתפתחים מזה רימות חרקים. פשוט מאוד לחסות, לא להשאיר במטבח שום, בכלל, מאכלים לא משאירים פתוחים, וגם בעיקר בשר. הולכים ועושים על האש, בגינה, במקומות ציבור, רבותיי, תפקחו על הבשר, שלא יהיו שם זבובים, על המיקום, זה בעייתי. אם אנחנו מדברים על דברים שהם מחמשת מיני דגן, הגרנולה, הרבה מתקשרים הרב, גרנולה חתם סופר, אין לי בעיה עם החתם סופר בגרנולה, יש לי בעיה עם הצימוקים המיובשים שם, יש לי בעיה בגרנולה עצמה, שזה משיבולת שועל, חמשת מיני דגן, פשוט להתבונן שאין שם חרקים. כמה פעמים מצאנו בגרנולה חרקים, רבותיי, להיזהר בדבר הזה. לגבי גרעינים, גרעיני דלת אין לנו שום בעיה, אבטיח בדרך כלל נקי, הגרעיני חמנייה יותר בעיה. ולכן, אם אתה קונה בחנות גם כן, שוב, שהתחלופה גבוהה של הפיצוחים, בסדר גמור. אלא אם כן יש לך גרעין שהוא פתוח, פתוח גם באבטיח, פתוח, תפתח, תנקה, תראה שהוא נקי ואז תאכל. אבל גרעיני חמנייה לא צריך לבדוק גרעין, גרעין, לא עד כדי כך. לגבי, דרך אגב, יש דייסה של תינוקות שיש שם קרונפלור, זה בדרך כלל נקי. בכלל, הקרונפלור הוא לא מחמשת מיני דגן, לכן ברכתו שהכל נהיה בדברו, בדרך כלל הוא נקי ואין לנו בעיה עם זה. זיתים שמגיעים בקופסרות שימורים, אין לי בעיה. למה? כי זה מגיע כבר, עבר מיון במפעל, אם זה בבית השיטה או בגן יבנה, כל אלה, זה נקי. כל הבעיה, מי שקונה בתבזורת, חמוצים בתבזורת, אני לא מדבר על המלפפון חמוץ, אני מדבר על הזיתים, הקהים, שמגיעים מטורקיה. צריך לבדוק את זה. איך אני אבדוק? לפחות מדגמית תפתח, אם מצאת חרקים, אל תאכל את השאר, זה לפחות. אבל כן צריך בדיקה. לגבי קטניות, דיברנו על זה פעם, חומוס, שועית וכו', להשרות את זה לילה, 8 שעות, להשרות את זה. למה? כי אם יש חרקים, קודם כל הם צפים, לזה מספיק 10 דקות, אבל חומוס, ברגע שהוא ספג מים, הם נהיים שקופים. ואז מה? אם אני מוצא עליו כתם כהה, חומוס שחור, משהו כהה, להוציא אותם. הרבה פעמים תפתח, תמצא בפנים חרקים. לכן, אנחנו משרים כדי שזה יהיה בהיר שקוף, ואז יותר קל לבדוק את זה. חציל שהזכרנו, לא רק להוריד את התפרחת שלו, חציל אם אנחנו מוצאים עליו סימן נבירה, חור, לפתוח אותו לאורך, וסיפרנו שמצאנו גם כן בזה חרקים. חסה, אם הוא לא גידול מיוחד, לא להשתמש. גם אם הוא גידול הידרופוני, על מים, לא להשתמש, מלא חרקים. אנשים מתקשרים, אומרים שהם קונים מאכל אורגני. אורגני זה סוג ש... ואין גוש כתיף אורגני, זה רק בגידולים רגילים. מה אני אעשה? אחת התקשרה השבוע והיא אומרת לי שהיא אוכלת כל יום לפחות חבילת חסה. אמרתי לה, נראה לי עקפת את הצו, אבל לא משנה, בכל אופן צריך לדעת. החסה אנחנו לא יכולים להקל, כי יש בו חרקים שנכבים והם לא יורדים גם לא במים עם סבון. יין, לא להשאיר פתוח את הבקבוק יין. אני לא מדבר מצד גילוי, מצד ברכה, לא. מצד יש זבובונים, הם מגיעים ליין. והרבה פעמים אתה מוזג יין לעברר אותו, הלכת, חזרת, פתאום צף שם זבובון. הם מגיעים ליין. לכן, לפני שכבודו מקדש, הסתכל על היין. לפני שאתה מברך הגפן ותואם, תסתכל עוד הפעם שלא צף שם כלום. אותו דבר שאתה מוזג ורוצה להברר יין, תבדוק. בקבוקים פתוחים של יין עדיף לא להשאיר, לא להשאיר בכלל. מקרר מצוין, אין לי זבובים במקרר. מה אומר? חלווה? מה יש לו? כן. מה, אני לא מצליח להבין. כבודו אומר, יש חבילות של חלווה, מה יש להם? הלאה, כן. כן, נקי. כן, אין בזה תולעי. כן. כן, זה נקי וזה בסדר, החלווה לא בחזקת. זה בסדר, אבל גם גוש קטיף חובה להשרות במים עם סבון. ואם אתה משתמש בשבת בחסה, תשרה ערב שבת, תשטוף אותו, אין מה לעשות, זה חלק מההכנות. מה זה? אמת, אמת. הקרובית מגיעה מלאה בחרקים. אם זה גידול מיוחד, עוד איכשהו, אבל הגידול הרגיל לא לגעת. גידול מיוחד צריך כשרות טובה מאוד על הקרובית והברוקולי. הברוקולי גם כן, לא לרוץ ולקנות ברוקולי שכבר עשו אותו, עטפו אותו עם קמח או עם פירורי שניצל, בוודאי שלא. דרך אגב, הלימון הפרסי הוא בחזקת נקי, מי שמשתמש בזה. מנגו נקי מחרקים, אין לנו בעיה. נבטים, לשטוף אותם. אם כי נבטים, אני מדבר על נבטים שאנחנו מכירים, כן? לשטוף אותם קודם השימוש, הסוכר הוא נקי, הבעיה שמגיעים אליו נמלים, לסגור את הסוכר בצורה טובה כדי שלא יהיה לנו בעיות. עגבניות שרי בדרך כלל נקיות, רק הרבה פעמים יש לו עקיצה או חור או משהו כזה לפתוח. בכלל, כל עגבניית שרי, אם אתה יכול לחצות אותו, להתבונן, שאין שם תולעים לבנים, עדיף, עדיף. עלי גפן לא להשתמש, אלא אם כן, הרתחנו, ישרנו, שטפנו עלי, פתחנו את הכפלים, כולי ואלווי. יש דבר נפוץ, אנשים אוכלים פולים. אני לא מדבר על אלה שרגישים לפול, G6PD, לא עליהם, אני מדבר על הפרסים לא רגישים לפול. זה מאוד מעניין, פרס היה ליד קורדיסטן, הקורדיסטן לא יכולים להריח פול, זה מסוכן לבריאות, והפרסים אוכלים חופשי פול, זה מאוד מעניין. הפול היבש נגוע מאוד, הפול היבש נגוע מאוד, ואז מה? לחצות, לבדוק, להשרות. אם כבר תקנה את הפול הירוק, פול ירוק ברוב הפעמים הוא נקי. רוב הפעמים הוא נקי, אני הייתי ממליץ בכל זאת להסתכל ולבדוק. את הפטל, למי שיודע מה זה, כמו שיש תותי עץ, יש פטל זה נקרא, מלא חרקים. אם יש היום בשייקים, בגלידריות, תוכנים להם את זה עם הגלידה, עוד איכשהו בגלל שזה תחון. הפסיפלורה נקי מחרקים ואין לנו על זה, אין איתו בעיה בכלל. צריך לדעת ולהעיר, אם אנחנו מדברים על חרקים, אדם ברוך השם קונה לאשתו פרחים לשבת, לכבוד שבת, פרחים חיים אני מדבר, הפרחים הללו הרבה פעמים יש בהם חרקים מעופפים, לא להניח את זה באוכל, בשולחן, במרכז השולחן, שמתחתיו יש סלטים וכדומה, עם כל הכבוד בשולחן השבת, שזה יהיה עד שמביאים את האוכל, אחר כך להוציא את זה מהשולחן, כי בפרט אם זה פרחים לא טריים, יש שם חרקים וצריך זהירות גדולה. מה זה? קונה לאשתו לכבוד שבת. עוד הפעם. קרובית, גוש קטיף, קרובית, אם יש כשרות טובה אפשר להשתמש. כן, אם יש כשרות טובה. קמח, אנחנו בבית יש לנו לקחת נפה 60 או 70 מש, מש זה רמת צפיפות, ואז לנפות את הקמח. אחרת לא, סומסום, המיקום שלו במקרר, אישה שהופעה חלות ורוצה לפזר סומסום, לא משנה, מיקום במקרר. אבל סומסום שהוא לא בקירור, חובה לבדוק קודם השימוש. גם מה ששמים בקירור, להתבונן לפני כן, כי כמה פעמים מצאנו בסומסום חרקים, לכן צריך להיזהר. יש קווקר, שיבולת שואל, שזה גם חמשת מיני דגה, אבל זה עם המכסה הצהוב, מי שיודע מה זה, חברת קיוקר, אפשר, זה נקי מחרקים, בדץ קייף לונדון, זה בסדר, ואפשר להשתמש בו, ובדרך כלל זה נקי מחרקים. טוב. תבלינים דיברנו לא פעם ולא פעמיים, המיקום שלהם בקירור, וקודם השימוש להתבונן. אתמול שלחה לי גברת, כבוד הרב, אני שמענו אותך ואני לא יכולה כבר, המקרר נהיה בעלה, כל דבר מכניס למקרר מהפחד, מהלחץ, וכביכול הוא נלחץ, לא יודע, ממני, מהאנשים שמדברים על כשרות. אז ראשית כל אני רוצה לומר, אנחנו לא מלחיצים, מותר לאכול הכל, רק לבדוק. לבדוק, זה הכל. תאכל הכל, רק יש כמה דברים אולי שהם בעייתיים, אבל הכל מותר, לא שהכל אסור. תבלינים, היא אומרת, אין לה מקום במקרר וזה וזה, וזה עושה בעיות של שלום בית, השתבח שמו. אמרתי לה, כתבתי לה, לפני השימוש, להתבונן, להסתכל, ואפשר להשתמש. אם אין לה מקום במקרר, בסדר גמור, אבל אני אומר, זה על מנת שחלילה לא ניקשל. תירס, תירס כלחים, לא לגעת. אלא אם כן, יש היום בחנויות, בקשרות עם וקום, זה בסדר גמור. אבל אחרת, לא לקנות תירס רגיל בכלחים, יש בו הרבה חרקים. התירס בשימורים, הגרעיני תירס, הוא עובר מיון, הוא עובר שטיפה, זה בסדר גמור. תירס גמדי, בסדר גמור. טוב, עד כאן. אני מקווה שלא נהיה את הרעב, נשמה בצום. פלפל חריף ירוק בדרך כלל נקי, אם אתה יכול, עצה טובה לחצות אותו לאורך, להעביר שטיפה קלה, עוד יותר טוב. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים צום י"ז בתמוז, אנחנו פותחים ביום הזה את ימי בין המצרים, על שם הפסוק כל רודפי הישיגוע בין המצרים. בימים בין המצרים יש הרבה הלכות, שמיעת מוזיקה, לאיפה לנסוע, מה לחדש, שהחיינו, הכל טוב ויפה, זה הלכות שאנחנו צריכים לקיים ולשמור, זה ברור ופשוט. אבל מורי ורבותיי, אנחנו אסור לנו להחטיא את המטרה. הימים הללו נועדו שלושת השבועות לדבר אחד, לתקן את השנאת חינם, להרבות באהבת חינם. זה השלושת השבועות הללו שאנחנו נמצאים, וזה לא לבקש סליחה מהחבר בערב יום הכיפורים, כי יום הכיפורים לא מחפר. אם אתה באמת רוצה בבניין בית המקדש, אתה באמת רוצה לבנות, תרבה באהבת חינם. שימו לב, בימי חורבן בית המקדש השני, אומרת הגמרא, הם עסקו בתורה והיו זהירים במצוות. הם בטח אמרו כל צהריים גם וגם בערב תיקון חצות בבחיות, ברור, אבל הייתה ביניהם שנאת חינם. אם אתה תשב בצהריים ותפקה או בלילה ותצעק תיקון חצות, זה חשוב, אבל זה לא מה שיבנה את בית המקדש. יבנה את בית המקדש אם אתה תלך ותעשה סולחה עם אותו שכן, עם אותו בן משפחה שאתה לא מדבר איתו. כן, זה לא נעים לשמוע, ומה פתאום, אני לא אשם, הוא אשם, זה כל אחד חושב ככה. אבל זה הימים, אם אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש. בערב שבוב מארצות הברית, המשגיח עליו השלום, הוא ראי זה בחור בשלושת השבועות, הולך ככה, כולו עצוב, מדוכא, עם פנים של תשעה באב. אמר לו, צדיק, מה קרה, הכל בסדר? אמר לו, מה זאת אומרת, אנחנו אבלים על חורבן הבית? אמר לו, לא, אנחנו בונים את הבית בשלושת השבועות, מאירים פנים, שמחים אחד עם השני כדי לבנות את בית המקדש, אהבת חינם. מוריי ורבותיי, שאני אומר אהבת חינם, בין אדם לחברו, אני לא מדבר על צער הזולת, אני על זה לא רוצה לדבר אפילו. אני שמעתי סיפור ממור אבי שיחיה, אומר יהודי בארצות הברית, שהתמזל מזלו, הוא עשה פטנט, והפטנט הזה הצליח והוא התאשר עושר רב. אחד כזה בבית הכנסת בקהילה קונה את כל העליות, מכבד הכל, התחיל לתפוס שליטה, תופס שליטה, עד שאוטוטו מינו אותו לנשיא הקהילה. שם נשיא הקהילה זה חצי רב ראשי. בקיצור, מינו אותו לנשיא הקהילה. אנשים שהיה להם תלונות, הוא היה אומר, לא מתאים לך, תלך. זהו, בלי הרבה, לא מתאים לך, תלך. והתחיל לגרש אנשים. סיפר לי מור אבי שיחיה, אומר, הבן שלו לומד פה באחת הישיבות בירושלים, והגיע לגיל שידוכי, מותק של בחור, באמת בחור משי, מידות טובות, הכל, יש כסף, אבל לא הולך בשידוכי. התקשר הנשיא של הקהילה, אבא שלו, לשטחן גדול פה בירושלים. אמר לו, תקשיב, כמה אתה מקבל כסף שידוך? $1,000? תמצא לבן שלי, אני מביא לך $10,000. זה לא מגיע כל יום כזאת הצעה. אומר לו, $10,000 אני משלם, תמצא שידוך לבן, לא חסר לו כלום. אבא עשיר, מידות, נראה טוב. התחיל השטחן לקחת אותו כפרויקט, והוא מחפש לו, מפגיש אותו כל שני וחמישי, אבל כל בת חוזרת ואומרת, אבא, זה לא מתאים. השטחן התקשר לאבא ואמר לו, תשמע, לא מתאים. כולם חוזרים אליי, לא מתאים, זה משהו לא רגיל. האבא התחיל לפקוט, אותו נשיא של קהילה התחיל לפקוט. אמר לו, לא מתאים, אני נזכר במילים האלה, לא מתאים לך, תלך. נפנפתי האנשים על ימין ועל שמאל, האנשים שהיו מתפללים 20 שנה לפניי. מוריי ורבותיי, אני לא מדבר על צער הזולת, שזה חמור מאוד. בן אדם לחברו, צריך לדעת, הדברים האלה חוזרים לבן אדם בר מינן בבומרנג. זה חוזר לבן אדם, אל תצער את השני, אומר ספר החינוך, אפילו ברמז, ברמז, איך אומרים היום, לעקוץ אותו, אל תעשה את זה. כותב מנחת חינוך, אפילו שאין לוקים עליו בבית דין, על האיסור שלא תונו איש את עמיתו. המכאיב את ישראל, כמה מלכות יש ביד האדון, אין מלכות בית דין, אבל יש ביד האדון המצווה עליו בר מינן. אני זוכר, לא יודע למה נזכרתי בזה היום. היינו ילדים, היינו גרים בבית וגן. היה שם בית הכנסת הספרדי הגדול, מי שמכיר, בשכונת בית וגן בירושלים. לא מבצע בית וגן, שכונת בית וגן. והיה ילד, מה זה ילד? הוא היה קטן מאיתנו בכמה שנים. לא עלינו, היה לו מום, היה לו, אחד הלחיים שלו היה לו כמו גולה בלחי. שמשמו, אתה יודע, אתה בטוח שהוא לא איזה מציצה, יש לו איזה מציצה בפה. לא, אין לו כלום, הוא נולד כך. היה בחור, אז הוא היה גדול ממני קצת, והוא היה, תמיד היה קורא לו גולה. נוגע לו בלחיים וקורא לו גולה. תביאו לגולה, תחלקו לגולה. ממש ככה נתן לו את השם הזה. ילד, לא ילד, הוא מצטער מזה, ביזה אותו. מוריי ורבותיי, אתם לא תאמינו. השבוע נסגר לי מעגל. מור אבי שיחי ישב שבעה. ובאו לנחם אותו עשרות ומאות אנשים. גם הקהילה שלו אנשים מבית וגן. ואני ראיתי, זיהיתי את הבחור, היום הוא יותר גדול ממני, זה שהיה קורא לילד גולה. הוא בא עם הילד שלו, הוא לא ילד כבר, בחור לניחום אבלים. יש לו כמו גולה בלחי. את זה אני ראיתי במו עיניי. סגרתי מעגל. מוריי ורבותיי, יש דין ויש דיין. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לצער. אתה לא יכול, אני עוד לא רוצה לדבר על זה. אנחנו בשלושת השבועות, ברור שחלילה לא מצערים, לא מצערים את האישה, האישה לא מצערת את בעלה, ואלף כל. אבל בימים האלה אהבת חינם. אני יודע שעומד התחילו טלפונים, מוזיקה כזאת, בגדים כאלה, שחיינו, בריכה, ים. תפסיקו. זה צריך, זה הלכות, כן, אבל זה לא העיקר. זה לא העיקר. העיקר הוא אהבת חינם. אתה רואה בן אדם מולך. אתה רואה אדם שהוא לא מהזרם שלך. הוא לא עם הכיפה שלך, אולי הוא גם אפילו בלי כיפה. אז מה, אבל הוא יהודי, הוא צלם אלוקים. הוא צלם אלוקים, תסתכל עליו ככה. יש איזה מושג בציבור החרדי, אנש. אנש זה ראשי תיבות, אנשי שלומנו. כמו שהמרוקאים אומרים, דיאלנה. רבותיי, זה משפט מאוס. מה זה אנשי שלומנו? ואם אני לא מאנשי שלומך, אני לא יהודי? בית הכנסת חניכי ישיבות, ואם אני לא התחנכתי בישיבות, אני בעל תשובה. אז אני לא יכול להתפלל פה? למה? למה? אתמול בשיעור במבשרת ציון, הגיע אדם שהוא התפלל איתי לפני 17 שנה. אני בקושי הכרתי אותו, נהיה חיטייר, כמו כולנו. ואני, מה נשמע, מה שלומך? הוא אומר לי, תקשיב, אני היום גר בחיפה. אני לא אשכח. זה לא אני, זה הגבאי. את החיבוקים, הנישוקים, הייתי עם הגיל באוזן, עם גורם כזה, ככה בקושי שומר שבת. אומר, תדעו לכם שזה קירב אותי. אני חשבתי שהחרדים, כמו שמראים לנו בתקשורת, קיצונים. לא. אנחנו צריכים בימים האלה לעבוד על אהבת חינם. כל יהודי, סיפר לי השבוע יהודי שגיס שלו, לא עלינו, נולד לו ילד מיוחד. הוא היה עובד בעבודה מסודרת, שכיר, ולא יודע למה צריך להיות עם הילד, לא הבנתי, הוא עזב את העבודה. הוא פתח כמו חנות לקריחים, לא חנות. הוא משווק קריחים למקומות עבודה. איתים לו, הוא קם ב-5 בבוקר, מכין קריחים, ב-11 בבוקר הוא מסיים. הוא כבר נהיה מיני מפעל. קריחים, קריחים, והוא יושב, לומד, נמצא עם בני הבית. הוא אומר, איזה מישהו כנראה, ככה הכיבוי אש אומרים, אישן וזרק את הסיגריה, בגוש עציון. התלקח, כל המפעל התלקח, הכל נשרף לו כליל. כליל, כליל, אין לו לאן ללכת. שלחו בקבוצות, אותי זה ריגש, בכל המדיה, מי מוכן, זה צבאי, זה ארגן לו, זה, כולם התארגנו, הקימו לו מפעל יותר חדש, יותר יפה ממה שהיה. זה אהבת חינם. אהבת חינם, באמת, אין לי כלום איתו, לא מכיר אותו, אבל אני אוהב. סיפרתי אתמול בבית הכנסת היזדים, ואתם תמחלו לי השומעים ששמעו את זה, אני חוזר על הסיפור. אין איסור של שניים מקרא. אבל אותי זה ריגש. חכם צבי, כבר שמעתם? היה סליחה מכילה, הצום משפיע. חוזה מלובלין. חוזה מלובלין היה סגי נאור. למה קראו לו חוזה? הוא היה רואה כל בן אדם, איך אומרים? משקף אותו, בדיוק מי, מה עשה, איפה היה, מתי, הכל. הוא היה רואה מקצה העולם ועד סופו, איפה הוא היה גר בלובלין, לפני 200 ומשהו שנים. רבותיי, תקשיבו טוב, ערב פסח, הוא הרב רוצה להסתפר, הוא אומר למשמש, תמצא לי ספר. הספרים לא רוצים לספר את הרב, למה? אומרים פחד פחדים, צריך לרוץ למקווה לפני, וגם זה לא עוזר. הרב אומר לו, עשית ככה, עשית ככה. לא רוצים. ועכשיו שנוגעים ברב, לספר אותו, הוא צועק, איי, איי, פחד פחדים. ראו בחור גברתן עם שיער ארוך, שהוא נע ונד, לא מהמקום, לא מלובלין. אמרו לו, כבודו יודע לספר? אמר, כן. כבודו יכול לספר את הרב? אמרו, מה יש לנו להפסיד? כן, איפה הרב גר? נכנס לחדר של הרב, רק נכנס, הרב אומר, לוקח, מוריד לרב את הכיפה, מתחיל לספר אותו, הרב נהנה מכל נגיעה שהוא נוגע לו בראש. ברוך הבא. נוגע, נהנה, נהנה, התושבים בלובלין אמרו, זה כנראה אדם צדיק נסתר, אנחנו לא יודעים. אמרו לו, מה מעשיך? אמר, שום דבר, יהודי פשוט. אני נע ונד בין עיירה לעיירה. לא, תגיד לנו. הרב של הבית הכנסת אמר לו, תקשיב, אנחנו בערב פסח, ליל הסדר אתה אצלי. איפה תלך? ליל הסדר אתה אצלי. אמר לו, אין בעיה. משקה אותו יין, 4 כוסות, אבל לפי שיעור של, לא החזון איש, אבא של החזון איש, נתן לו הרבה יין לשתות. אמר לו, כשהוא היה כבר מתחיל להיות בגילופין, הרב פונה לאותו נער, אותו גברתן כזה, מה מעשיך? הוא הרים את החולצה וראו צלקות, צלקות, צלקות. תספר לי, מה היה? הוא אומר, לפני לא מזמן, עברתי באחת העיירות, אני רואה מתקבצים קבוצה של אנשים ומכים מישהו, ואישה יהודיה עם 3 ילדים בוכים, בוכים. שאלתי, מה קרה? אמרו, חושדים בו שהוא גנב. בגלל שהוא יהודי, לקחו אותו לקורבן, ועיקו אותו. הוא אומר, הסתכלתי על השוט, אמרתי, הוא לא שורד. 100 מלכות, הוא לא שורד. הוא מת. ריחמתי על האישה, על הילדים. רצתי למעגל וצעקתי תעצרו, אני הגנב. אמרו לו, אתה יהודי? תשב, תשכב. שחררו את הבן אדם לשלום, התחילו להלקות אותו, את אותו בחור, הלקו אותו. במכה 50, הוא אומר, הרגשתי שזהו, זה הסוף. אני לא יכול. אומר, הרמתי את העיניים וצעקתי, ריבונו של עולם. אני עשיתי את זה מאהבת חינם. אני לא מכיר את היהודי הזה. ריחמתי על האישה, על הילדים, שאני אגמור את המלכות האלה בשלום. והקדוש ברוך הוא השאיר אותו בריא ושלם. הנה הצלקות. את זה החוזה מלובלין ראה. החוזה מלובלין ראה מה זה אהבת חינם. מה זה לראות יהודי, כן, לא משנה, הוא יהודי. ותדעו לכם, מוריי ורבותיי, אנחנו בימים האלה דבר אחד, וזה מה שאמרנו, להרבות שלום. להרבות שלום. שלום, קודם כל, תסדר את העניינים בבית שלך, אחר כך במשפחה, אחר כך בבית הכנסת, בשכנים. תדעו לכם, בעיות שמגיעות לבן אדם פרנסה, זה בגלל שהוא במריבות עם אנשים. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. ללא שלום אין כלי קיבול, יש חור בארנק. אשם גבולך שלום, חלב חיטים יסביעך. השלה הקדוש אומר, מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. פרנסה היה צריך להגיע לך מראש השנה שפתחת היכל, צעקת, רצית, פרנסנו. אין בעיה, אבל עשית מחלוקת, זה דוחה. אנחנו אומרים בתפילה, שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן. מהקדוש ברוך הוא, אין בעיה, תקבל נשמה, אבל איך פתחת? שים שלום. כשיש שלום תקבל, בברכת כהנים אנשים פותחים את הידיים, יברכך השם, ייתן לך יאר. אבל איך אנחנו מסיימים את הברכת כהנים? וישם לך שלום. תהיה בשלום. תעשה שלום, אבל אתה לא השם, לא משנה, השם, לא השם. הקדוש ברוך הוא נותן לפנחס בן אלעזר את המאסטר, את הברכה הכי חשובה, שלום, הנני נותן לו את בריתי שלום, ולמה? כי יש שלום, יש הכל. תדעו לכם, הרבה פעמים אדם מתפלל, ילך לקבר אור החיים, זכותו תגן עלינו, ילך לכותל, הכל טוב ויפה. אבל אם אין שלום, זה לא יעזור. מאיפה אני לוקח את זה? כתוב במסכת קלה. על ידי השלום, אין תפילתו חוזרת רקם. אתה מתפלל ואתה נענה. אתה מתפלל ואתה נענה. בכלל, הברכה שאתה רואה נחת מהילדים, הוא רואה בנים לבניך, מתי? מתי ששלום על ישראל. כותב רבי נחמן מברסלב, על ידי השלום באים בשורות טובות לאדם. תשלים איתו. תשלים איתו, תעזוב. מה זה בן אדם? מה בן אדם לוקח איתו? מי הבטיח שעוד אתה בונה בניינים שתישאר פה? אבל אף אחד לא מבטיח כלום. תרבה בשלום. זה אם אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, אם אנחנו רוצים באמת לדעת מה המשמעות של שלושת השבועות, זה זה. ואני רוצה להקריא לכם מכתב. דרך אגב, אתמול התרגשתי לשמוע ברדיו, חבר הכי טוב, השם יקום דמו, אני לא יודע איך הוא נהרג, אבל החייל שנהרג בג'נין, בסיירת אגוז, הוא אמר לחבר שלו רגע לפני שנכנסו למבצע, ברוך הבא כבוד הרב. הוא אמר לו, תקשיב, אנחנו מסכנים את עצמנו, אנחנו נלחמים, אבל אם לא תהיה אחדות, מה זה שווה? כמה זה נכון. אומר הקדוש ברוך הוא, תנא דבליהו בניי, מה אני מבקש מכם? תהיו מכבדים זה את זה. זהו. זהו. אני, הרב הגיע, אני לא אקריא את המכתב, אבל אומר האדמור, הפני מנחם יגור, אין הברכות מועילות כלום, אלא אם כן שלום עמהם. אם יהיה שלום, יהיה ברכה, יהיה טובה. בעזרת השם, אנחנו נתחזק באהבת שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, כל אחד בבית. והקדוש ברוך הוא בטוחני שיבשר לנו בשורות טובות, אור רחמים, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.